ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף ט' זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בתחילת העמוד. לפני שנלמד את המשנה, אנחנו נפנה לשוליים. שם כתבנו נושא, וגם יש לנו מספרים 1 עד 3 שתראו במשנה, 3 דוגמאות של קורבנות דיש בהן שני מתירים ופיגל באחד מהן. לרבי מאיר פיגול, חכמים אינו פיגול עד שיפגל בכל המתיר. המשנה: פיגל בקומץ ולא בלבונה, בלבונה ולא בקומץ. אנחנו מדברים על שעת הקטרתו. בהקטרת הקומץ היה לו מחשבת פיגול לגבי, נגיד, שיוכל את השיריים למחר מעבר לזמנו, אבל אותו מחשבה לא היה לו בשעת הקטרת הלבונה, וכן ההפך. מה קורה? מה התוצאה? רבי מאיר אומר, פיגול וחייבים עליו כרת. זו שיטת רבי מאיר, שמפגלים בחצי מתיר. מה זאת אומרת חצי מתיר? כדי להתיר את השיריים לאכילת הכהנים, צריכים בסופו של יום להתיר הקומץ וגם הלבונה, והיה לו מחשבת פיגול בשעת התרת רק אחת מהן. וחכמים אומרים, אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר. ובדוגמה שלנו, שיהיה לו מחשבת פיגול בשעת הקטרת הקומץ ובשעת הקטרת הלבונה. ומודים חכמים לרבי מאיר במנחת חוטא ובמנחת קנאות, זה המנחה שהסוטה מביאה, שאם פיגל בקומץ, שהוא פיגול. כלומר, הוא פיגל במחשבת הקטרת הקומץ, שזה פיגול, וחייבים עליו כרת עם מלוא החומרה שמביא לידי עונש כרת, שהקומץ הוא המתיר. כלומר, אין לבונה במנחת חוטא ולא במנחת קנאות. אז הנה הוא חשב מחשבת פיגול בכל המתיר במקרה הזה, במקרה של המנחת חוטא או המנחת קנאות. עכשיו לזבחים. שחט אחד מן הכבשים. אנחנו מדברים על שני הכבשים של חג השבועות, שמלווה אותם שתי חלות. אז הוא שחט אחד מן הכבשים, ואתם ניחשתם כבר, וגם למדנו את זה בעבר, שמה מתיר החלות? שחיטת שני כבשי עצרת. אז אחד מהם ביחס לחלות נקרא חצי מתיר. אז הוא שחט אחד מן הכבשים לאכול שתי החלות למחר. ואנחנו נעבור עכשיו ללחם הפנים. מה המתיר של לחם הפנים, שאלו הלחמים שעמדו בהיכל משבת לשבת ומחולקים בכל שבת לכהנים, מה מתיר אותם לאכילת הכהנים? הקטרת שני בזיחי הלבונה שישבו על השולחן משבת לשבת. עכשיו, מה המתיר? שוב פעם, שני הבזיחים. ומה כתוב במשנה? הקטיר אחד מן הבזיחים, זה חצי מתיר, לאכול שני סדרים למחר. הסדרים הם סדרי לחם הפנים, שש חלות בכל סדר. אז הוא הקטיר אחד מן הבזיחים לאכול שני הסדרים למחר, כלומר מעבר לזמנו. רבי מאיר אומר, פיגול וחייבים עליו כרת, וחכמים אומרים, אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר. מה זה בכל המתיר? מחשבת פיגול בשני והקטרת שני הבזיחים. שחט אחד מן הכבשים לאכול. עכשיו אנחנו שוב פעם חוזרים או מזכירים את כבשי עצרת, שניים מהם, והוא שחט אחד מן הכבשים עם איזו מחשבה? לאכול ממנו למחר. כאן המחשבה הוא לא על החלות אלא על הכבש עצמו. אז הוא שחט אחד מן הכבשים לאכול ממנו למחר, הוא פיגול וחברו כשר. לאכול מחבלו למחר, אם הוא שחט, נגיד, כבש מספר אחד, עם מחשבה, לאכול מהכבש מספר שניים למחר, שניהם כשרים. המחשבת פיגול על מתיר אחד לא מפגל את המתיר השני. אין מתיר מפגל את מתיר. בשוליים, שוב פעם, יש לנו נושא סלש מבנה, וכתבנו צורת בית, ובצורה הזאת, בגמרא עצמה, הבלטנו רב ואחר כך שמואל. מחלוקת רב ושמואל היא אמרינן שכל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. אנחנו נראה דוגמאות במשך הגמרא. אחרי שנציג את השיטות של רב ושמואל, יהיו משולשים שיופיעו בשני כיוונים, והם יהיו מעקב. השפיץ למעלה קושיות על רב, הפוך תשובות. הגמרא, אמר רב, מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים, שנתן את הקומץ בשתיקה ואת הלבונה במחשבה. מחשבה כבר לא מחשבת פיגול. מה עשו פה במילים אחרות? הפתרה הראשונה הייתה בשתיקה, בלי מחשבת מחשבה פסולה. הפתרה השנייה הייתה עם מחשבת פיגול. אבל ממשיך רב, נתן הקומץ במחשבה ואת הלבונה בשתיקה, סדר הפוך מבחינת מחשבה מול שתיקה. פה הוא התחיל עם מחשבה פסולה, ושלב השני, מתיר השני, הוא התיר בשתיקה. אנחנו מדגישים כאן את סדר המחשבות. זה שקומץ קודם ללבונה זה לא חיוני לדיון כעת, אלא תשימו לב מה הייתה מצב מחשבתו בפעולה ראשונה. אז לפי רב, אם הוא התחיל בלי מחשבה פסולה והמחשב פסולה בא רק בשלב השני, זה המקרה שיש מחלוקת רבי מאיר וחכמים. אבל אם הוא התחיל עם מחשבה פסולה ושלב שני עשה בשתיקה, ממשיך רב, דברי הכל, כלומר אפילו החכמים, פיגול. זה אינו דוגמה של פיגול בחצי מתיר. למה? שכל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. אם הוא התחיל עם מחשבת פיגול, סביר להניח שזה המשיך, זה נחשב המשך. אז אין כאן פיגול, אין כאן פיגול בחצי מתיר, הפיגול המשיכה לכל המתיר. ושמואל אמר, עדיין הוא מחלוקת. גם אם הוא התחיל במחשבה פסולה, החכמים לא יגידו שזה פיגול, כי סופו של דבר היה לו מחשבת פיגול רק בהקטרה ראשונה ולא בהקטרה השנייה. ושמואל לא אומר כמו רב שכל העושה על דעת ראשונה עושה, ודאי שלא לדבר הכל. יתיב רבה וכמר לה להשמיתה. רבה ישמיע דינו של רב, שאם מחשבה ראשונה הייתה פסולה, אז הכל פיגול, גם לפי החכמים, וכל העושה הדעת ראשונה עושה, והמחשבת פיגול נחשב לאורך שני המתירים. קושיה, תשימו לב, קושיה ארוכה. היטיבי רב אחר בר רב אונה לרבה. במה דברים אומרים? מתי אומרים שמחשבת עבודת הקומץ מפגל? בקמיצה הוא קמץ את המנחה עם מחשבה, נגיד לאכול שיריים חוץ לזמן האות. ומה עוד? ובמתן כלי. אחרי שלוקחים את הקומץ, אז שמים את הקומץ בכלי שני שמיוחד לקומץ, ובהילוך להולכה לכיוון המזבח להפטיר אותו. גם אז מחשבת פיגול בקשר לקומץ מפגל. אבל מה עוד עושים עם הקומץ שלא הזכרנו? מפטירים את הקומץ, אבל בא לו להתרה, נתן את הקומץ בשתיקה ואת הלבונה במחשבה, את הקומץ במחשבה ואת הלבונה בשתיקה. תשימו לב, פה בדוגמה אנחנו סימנו ב', הדוגמה הזאת שהוא נתן את הקומץ במחשבה זה, לאור מה שהזכרנו מקודם, הוא התחיל בשלב ההתרה עם מחשבת פיגול, המשיך בהתרת המתיר השני בשתיקה. במצב כזה, בואו נזכיר מה רב אמר על זה. רב אמר שזה לא שנוי במחלוקת. על זה רב אמר דברי הכל פיגול. מה נראה עכשיו? רבי מאיר אומר פיגול וחייבים עליו קרית, וחכמים אומרים אין בו קרית עד שיפגל בכל המתיר. קטני מיה, ציטוט עוד פעם ממה שקראנו, נתן את הקומץ במחשבה, הנה הוא חשב בראשונה, ואת הלבונה בשתיקה, ופליגי, דהיינו, לא כרב. מי שער לסימונים, אנחנו במבט התלמוד מנסים להיות גם דייקנים. תשימו לב, יש פה קפקוף תחת המילה ופליגי, ובדבריו של רב ראינו, הוא אומר, דברי הכל, דברי הכל פיגול. וכאן שוב פעם אנחנו אומרים ופליגי. אגב, גם הוספנו חיצים מצד לגמרא, אפשר לקשר בין הנקודות האלו. אז זה הקושיה על רב. במקרה הזה שהוא התחיל במחשבת פיגול בהפטרת ההקטרות, לפי רב דברי הכל פיגול, וכאן רואים מחלוקת. תשובה, אימה בהסבר או במקור שקראנו, אל תקראו נתן את הקומץ במחשבה ואת הלבונה בשתיקה ככה, אלא תקרא, תבין, הוא כבר נתן את הלבונה בשתיקה מעיקרה. עוד פעם, נכון כתוב נתן את הקומץ במחשבה, מה שכתוב בהמשך ואת הלבונה בשתיקה, תבינו שהוא כבר נתן את הלבונה בשתיקה מעיקרה. אז למען האמת, לפי התשובה הזאת, מה סדר הדברים? שתיקה בראש, תחילה שתיקה, ורק בשלב שני מחשבת פיגול. טוב, אז במקרה כזה רב אמר זו זירת המחלוקת. אבל הגמרא לא מרוצה עם התשובה הזאת. שתי תשובות בדבר, שתי הערות או קושיות על התשובה הזאת. זה שתי תשובות, אנחנו תשובות לתשובה, כלומר שתי קושיות על התשובה הזאת. חדה, אם תפרשו שבדוגמה הזאת, אגב בברייתא היו, אנחנו סימנו את זה א' וב', מה שאנחנו אומרים עכשיו בדוגמה ב' בברייתא, שכתוב ואת הלבונה בשתיקה, כוונה הוא כבר נתן את הלבונה בשתיקה, כלומר שלב ראשון של ההפטרות הייתה בעצם בשתיקה, אז חדה דהיינו כמיתה. הדוגמה הזאת כבר כתוב בברייתא בדוגמה א', שההתחלה בשתיקה. נכון, אם מסתכלים באופן מדויק, הדוגמה הראשונה הייתה בעניין הפטרת הקומץ, אבל אמרנו מקודם שלא מעניין אותנו קומץ מול לבונה בעניין סדר הפטרתם, אלא מה היה מבחינת מחשבה, מה היה בשלב הראשון. אז בדוגמה א', כבר במקור ההפטרה הראשונה הייתה בשתיקה, אני לא צריך שתי דוגמאות לאותו דבר. ועוד ממשיך הגמרא עוד קושיה על התשובה, התניה יש ברייתא בקשר למה שכתוב את הקומץ במחשבה, יש ברייתא שכתוב פה ואחר כך הלבונה בשתיקה. במילים אחרות, אתה לא יכול להגיד הוא כבר נתן את הלבונה בשתיקה למקם את השתיקה בשלב ראשון, כי יש ברייתא שבגרסה שלה כתוב ואחר כך נתן את הלבונה בשתיקה. ובכל זאת ראינו שיש מחלוקת, למרות שהוא התחיל עם מחשבת פיגור, ולא אומרים שלדברי הכל כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. הגמרא נותנת תשובה חדשה לברייתא שלא יהיה קושיה על רב. תרגמה רב חנינה הסביר את הברייתא בשתי דעות, כלומר שני אנשים. זה לא, כבר לא נוגע לסוגיה שלנו, מה עובר בראש של אדם אחד שמבצע שתי הכתרות. כאן כהן אחד הכתיר את הקומץ, וכהן שני הכתיר את הלבונה. אז אם מדובר בשתי דעות, כפי שאמרתי מקודם, זה כבר מנתק את הברייתא מהסוגיה שלנו, שבו רב אמר את שיטתו. רב אמר שיטתו בזמן שכהן אחד מבצע את שתי ההכתרות. תשמע, תשימו לב שוב פעם, קושיה ארוכה. אנחנו נצטט פה מקור שאנחנו חוזרים לעניין מתנות דם, מתנות דמים. יש חטאות שדמם ניתן על מזבח החיצון, יש חטאות הפנימיות, והדיון שלנו יהיה סביב המתנות של מתנות דם, של מתנות הדם של החטאות הפנימיות. רק תשימו לב, יש פה ציטוט ממקור תנאי, ובסוף המקור כתוב פגמר קטני מיה, וזה מה שיעסיק אותנו. הקטני מיה, את הציטוט מהמקור שכתוב שם פיגיל בין בראשונה, בין בשנייה, בין בשלישית. ואנחנו שוב פעם צריכים למקד את הדיון בעניין מה קורה כשאתה מתחיל במצב של נגיד מספר מתירין, שכל אחד נגדיר אותו כחצי מתיר, אתה צריך לגמור כמה שלבים כדי להגיע לאתר, למתיר. מה קורה כשבשלב ראשון יש מחשבת פיגול, ובהמשך כבר לא שומעים את הפיגול? האם אומרים שכל העושה על דעת ראשונה עושה, שזה לדברי הכל? אם אומרים כך, זו באמת כמו רב. אבל אם אנחנו נראה שבכל זאת הוא שנוי במחלוקת, זה בעיה לרב. אז תשמע, במה דברים אומרים שבמתנת דם אחד עם מחשבת פיגול שהקורבן מתפגל? מתי במתנה אחת אפשר להגיע לפיגול? בדמים הניתנים על מזבח החיצון. אבל דמים הניתנים על מזבח הפנימי, כגון 43 של יום הכיפורים, זה יש ביום הכיפורים סך הכל 43 מתנות דם, ואחת עשרה של פר כהן משוח, יש 11 מתנות דם בקורבן הזה של כהן גדול שטעה בפסק דין, זה פר כהן משוח, ואחת עשרה של פר אלם דבר של ציבור. עכשיו במתנות האלו, שאגב כל המתנות מעקבות בניגוד לחטאת חיצונית, שמספיק מתנה דם אחת מעיקר הדין, למרות שלכתחילה יש ארבע מתנות דם. באלו, בחטאות הפנימיות שמנינו עכשיו, כל המתנות האלו מעקבות. עכשיו, אם אנחנו נתמקד בפער יום הכיפורים, יש מתנות דם בקודש הקודשים, זה נקרא בין הבדים של ארון ברית השם, יש מתנות דם על הפרוכת, ויש מתנות דם על מזבח הזהב. עכשיו, בקשר לזה כתוב פה פיגל, בין בראשונה, בין בשנייה, ובין בשלישית, רבי מאיר אומר, פיגול וחייבים עליו קראת. וחכמים אומרים, אין בו קראת עד שיפגל בכל המתיר. לפי הדברים שכתובים פה, המתנות דם מחולקות בין הבדים, פרוכת, מזבח הזהב, וכל אחד נקרא בלשוננו חצי מתיר. קטן עמיה, פיגל בין בראשונה, ואז זה כיווכבנו, בין בשנייה ובין בשלישית. מה רואים מכאן? רואים שהוא פיגל, לדוגמה, רק במתנות הראשונות. הוא לא פיגל בהמשך, כי כתוב בין בראשונה, בין בשנייה, אז התחושה היא שהוא פיגל רק בראשונה, והגמרא אומר, הוא פליגי, שוב פעם, אנחנו כיווכבנו והשתמשנו בחיצים לחבר את הנקודה הזאת למה שנאמר ליעיל. מה רב אמר במקרה כזה שהוא פיגל בראשונה ושתק בהמשך? אין מחלוקת. וכאן רואים, הוא פליגי, כלומר רבי מאיר וחכמים כן חולקים. וכי תימה אחינמי בשתי דעות, תגיד שגם פה כמו שענינו מקודם שמדובר בשני כהנים שנותנים את הדם. אגב, גם פה יש לנו מצד הגמרא חץ מיוחד, תיקון, שתי כוכביות מצד הגמרא, אפשר לראות למעלה איפה ראינו שתי דעות מקודם. אז אולי תגידו גם פה במתנות דם של יום כיפור בשתי דעות, זה לא אותו כהן גדול שנתן בראשונה, וכבר שמגיעים לקבוצת מתנות דם השנייה זה כבר כהן גדול אחר, ולכן זה לא קשור לסוגייתנו של כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. טוב, הממשיך הגמרא ואומרת, אתה רוצה להגיד פה שתי דעות, הניחה למען דאמר בפר ואפילו בדמו של פר. אנחנו נסביר את זה עוד מעט, אלא למען דאמר בפר ולא בדמו של פר, מהי איקה למימר? כי לפי המען דאמר השני אין אפשרות כזאת שאם קרה משהו באמצע שהיינו צריכים להגיע לכהן גדול שני, שממשיכים מהנקודה שבו גמר הכהן הגדול הראשון את מתנותיו. כי לפי המען דאמר השני, אם קרה משהו לכהן גדול הראשון, צריכים להתחיל את הכל מחדש, כי הכל צריך להתבצע על ידי כהן גדול אחד. אז אין אפשרות לשתי דעות לפי המען דאמר הזה. רק נחזור על ההסבר הזה דרך רש"י. פר ואפילו בדמו של פר, כותב רש"י, שנאמר בזאת יבוא אהרון בפר ואפילו בדמו של פר, שאם שחתו הראשון ואירה בו פסול, יבוא אחר בדמו אל הקודש, ואין צריך להביא ולשחות פר אחר. לדידי אבי מצילו כמי בשתי דעות, לפי הגישה הזאת שאם קרה פסול בכהן גדול הראשון והוא הספיק לתת מתנות דם בקודש הקודשים, מה שנקרא בין הבדים, יבוא כהן גדול שני וימשיך מאותו נקודה, בסדר, אפשר להגיד שמדובר פה בשתי דעות, ולכן זה לא קשור לסוגיה שלנו בנושא של עוד אדם אחד שמתחיל עם מחשבה, מה קורה כשהוא ממשיך בשתיקה. ממשיך רש"י, אלא למה דאמר, ולא בדמו של פר. אי אפשר להמשיך באותו דם שהיה בידי כהן גדול הראשון, להמשיך איתו עם מזדקקים לכהן גדול שני, להמשיך. אז לפי המדרמה הזה, לא מציע לעוקומי בשתי דעות, זה פשוט צריכים להתחיל את הכל מחדש. אז זה שאלת הגמרא, מה עיקר למימר? אז שוב פעם, אנחנו לכאורה רואים שלמרות שהוא התחיל במחשבת פיגול בראשונה, וההמשך היה בשתיקה, יש מחלוקת תנאים, ולא כמו שרב אמר שבמצב כזה שהוא מתחיל בפיגול, כל העושה על דעת ראשונה עושה לדברי הכל. ממשיך הגמרא, אנחנו צריכים למצוא הגנה לשיטת רב. אמר רבה, אחא במאי עסקינן, המקרה של מתנות דם של יום כיפור במקור שקראנו, כגון שפיגל בראשונה ושתק בשנייה ופיגל בשלישית, זה כבר נגיד בלשוננו, זה נראה חשוד מבחינת כל העושה על דעת ראשונה עושה. בדרך כלל אומרים כל העושה על דעת ראשונה עושה, אבל פה שהוא התחיל במחשבת פיגול, שתק ואחר כך עוד פעם מחשבת פיגול, דיאמרין אני סלקא דאיתך, כל העושה על דעת ראשונה עושה מהדר פיגולי בשלישית, למה לי? למה הוא פיגל פעם עוד פעם במתנות דם בקבוצה שלישית? אז בגלל הנתונים או האלו החשודים, אז פה אנחנו לא אומרים שהוא עשה על דעת ראשונה, כי אם הוא היה עושה על דעת ראשונה, הוא לא היה צריך לפגל במתנות דם השלישית. אז אבל אם לא מדובר בנסיבות כאלו של פיגול, שתיקה ואחר כך עוד פעם פיגול, היינו אומרים שאם הוא פיגל בראשונה ושתק בהמשך, אומרים כל העושה על דעת ראשונה עושה, ולא היה שנוי במחלוקת. רק פה זה שנוי במחלוקת, כי הוא שתק ואחר כך פיגל עוד פעם, וזה במקרה כזה רבי מאיר אומר כן פיגול, וחכמים יגידו אין פיגול עד שיפגל בכל המתיר. מתקיף לרבשי, רבשי מתקיף את התשובה של רבה, מידי שתק קטנים, קוראים את המקור שקראנו מקודם, לא כתוב שתק, אלא מרבשי, הוא מציע את התשובה לטובת רב שלו, אחא במאי עסקינן, כגון שפיגל בראשונה ובשנייה, הוא הביע את מחשבת הפיגול שלו לא רק בשלב הראשון אבל גם בשלב השני, דאמרינן אי סלקא דאיתא, כל עושה על דעת ראשונה הוא עושה מיד הפיגולי בשנייה, למה היה צורך עוד פעם לבטא את מחשבת הפיגול? אז בגלל שהוא עשה הוא הכפיל או פעמיים הוא אמר את המחשבת פיגול שלו, זה מראה שכאן הוא לא עשה על דעת ראשונה. אבל במקרה כזה יהיה מחלוקת רבי מאיר וחכמים. הגמרא ממשיכה לעמוד ב'. אז אם רק נחזור על דבריו של רב אשי, במקור של יום כיפור שראינו פיגל בין בראשונה בין בשנייה, מדובר שהוא חזר בכל שלב על דברי הפיגול, על מחשבת הפיגול. אני חוזר עוד פעם שמדובר שהוא פיגל ועוד פעם פיגל ועוד פעם פיגל, אבל זה לא משמע מהמילים. כאן הגמרא מקשה, אנחנו שוב פעם בראש עמוד בית, והבין בין קטני, מה כתוב? פיגל בין בראשונה בין בשנייה בין בשלישי, האם זה משמע שהוא פיגל בכל שלב, או אלו הם דוגמאות נפרדות? אז מזה שכתוב כל פעם בין בראשונה בין בשנייה, המקרה שהוא פיגל בשנייה מקרה נפרד, זה לא המשך של מחשבת פיגול שלו בראשונה. כי אם זה היה המשך, הוא היה כתוב פה פיגל בראשונה ובשנייה ובשלישי, זה לא כתוב כך קשיה. אז זה מהווה קושי על תשובת רב אשי לטובת רב. לכן פה מבחינת הסימונים, אם אתם שמים לב, המשולש האחרון במעקב הזה עם שפיץ למעלה, וכבר אמרנו מראש שאלו הם, זה קושיה על רב. אמר מור, אנחנו מצטטים מעמוד א', ולכן יש פה חץ מפותל שמחזיר אותנו לשם. רבי מאיר אומר, פיגול וחייבים עליו קרב מכתי. כאן הגמרא מקשה קושיה ארוכה, ולפני שנתקדם בתוך הגמרא, שוב פעם נפנה לשוליים נושא. על איבא דרבי מאיר, דהמפגל בתחילת מתנות הדם של יום כיפורים בקודש הקודשים, הווה פיגול. למה? הרי מאחר שנפסל, המשך מתנות הדם הווה כמיה בעלמה, ואין פיגול עד שיקבו כל המתירים. כלומר, מתנות דם, לא מה שנחשב בינינו כמים. אבל מה לעשות, אחרי שהוא פיגל בשלב ראשון, לפי רבי מאיר הזה נקבע כמפוגל, פסול, מה שאתה ממשיך לעשות הוא כמו מים. כלומר, דם פסול זה כמו מים. הגמרא, מכתי, כרת לא מחייב עד שיקרבו כל המתירים. דיאם אמור, ירצה על פי גזירת הכתוב, על פי הפסוק, כתוב המילה ירצה, רש"י מביא את המקורות, בקשר לפיגול כתוב, פיגול הוא לא ירצה. ואצל קורבן כשר כתוב, ירצה לקורבן אישה. אז המילה ירצה מופיע בפיגול וגם בקורבנות כשרים. ומזה לומדים, כהרצאת כשר, כך הרצאת פסול. מה הפסול, כוונה, כדי להגיע לפיגול, זה צריך להיות דומה לאיך שמגיעים לקורבן כשר, לגמור את ההקרבה בקשרות. מה הרצאת כשר עד שיקבו כל המתירים? אף הרצאת פסול עד שיקבו כל המתירים. והי, במקרה כזה שהוא בקודש הקודשים עשת מתנות אדם עם מחשבת פיגול, כיוון דחשיב בא בפנים, פסלי, זה כבר פסל את הקורבן. כי מדי, מה זה? כי מדי, באיכל, שהוא ממשיך במתנות דם על הפרוכת, מה היה באלמה? הוא דקה מדי, כאילו במו עינינו, זה כמו מים באלמה. אז איך זה הרצאת, או הקרבת כל המתירים? אמר רבא, משכח עד לה, יש אפשרות להגיע לפיגול, גם אם בשלב הראשון הוא פיגל בקודש הקודשים, בארבעה פרים וארבעה שעירים. שאחרי שהוא עשה את מתנות דם בקודש הקודשים במחשבת פיגול, אחר כך, מה קרה? ורש"י מביא את זה, נשפך הדם. אז אם נשפך הדם, אז היו צריכים להביא פר חדש ולהמשיך עם הפר החדש מהנקודה שעצרנו. כלומר, גמרת את קודש הקודשים, תמשיך עם מתנות דם על הפרוכת. אז במצב כזה כל המתנות הם של דם כשר, ואז יש לנו מצב של המתיר הוקרב כמצוותה. רבה ממשיכים בגמרא, אמר אפילו תימה פר אחד וסריר אחד, ואז שאלנו, אבל אחרי שהיה מחשבת פיגול בקודש הקודשים, זהו, זה הופך להיות כמו מים באמה, לפגולי מרצי, אבל בכל זאת זה עדיין בגדר דם בענייני פיגול, זה מספיק דם כדי להגיע למצב של פיגור. זה הכוונה, לפגורי מלצי, זה מספיק טוב כדי להגיע לעניין פיגור, נחשב עדיין דם. ציטוט מעמוד א', לכן אתם רואים את הכוכבים. כאן הגמרא מברר מספר מתנות הדם של פר וסיר של יום כיפורים. שואלת, הגמרא מצטטת 43, כלומר שיום כיפור, אבל יש ברייתא שאומרת תניא 47. עונה הגמרא, לא קשיא, כמאן דאמר מערבין לקנות, כמאן דאמר אין מערבין, שלא מערבים דם הפר ודם הסיר לקנות. כשאנחנו מדברים על 43 יום כיפור, אנחנו מדברים על סך הכל מתנות בין פר של כהן גדול שהוא מביא ביום כיפור, בין שעיר לשם שמובא על ידי כלל ישראל, ולשניהם יש מתנות דם בקודש הקודשים וגם בהיכל. אגב, יש לנו תרשים, טבלה בשוליים, שאתם יכולים לעקוב אחרי המתנות דם, איך מסבירים את הפרש בין ברייתא אחת שאומרת 43 מתנות דם וברייתא השנייה שאומרת 47. כי אחרי שאתה גומר את מתנות דם בקודש הקודשים בשניהם, וגם על מתנות דם של שניהם על הפרוכת, אתה מגיע למזבח הזהב. יש מתנות דם על קרנות, יש ארבע קרנות, ארבע קרנות מזבח הזהב. לפי דעה אחת, שמגיעים לזה, מעובבים את הדם הפר ודם הסיר, אז בסך הכל כמה מתנות דם יהיו על קרנות המזבח? ארבע מתנות דם, כי הדמים של פר וסיר מעורבים. אבל אם אתה אומר שלא מעורבים את הדם, אז יש ארבע מתנות דם נוספות. אז זה מסביר את ההפרש בין 43 ו-47. שואלת הגמרא, והתניא 48? יש עוד דעה שיש סך הכל 48. לא קשיא, כמאן דאמר שיריים מעכבין, כמאן דאמר שיריים לא מעכבין. אם אתה אומר שאחרי כל מתנות דם שמבצעים בקודש הקודשים בהיכל יש שיריים, האם צריכים לשפוך את השיריים על יסוד מזבח החיצוני? האם זה חלק ממתנות דם של אותם קורבנות שמעכב או לא? אז אם אתה אומר שזה מעכב, אז זה מוסיף לי עוד אחד, שפיכת שיריים. אם אתה אומר הם לא מעכבים, אז זה 47. לפני שנתקדם, שוב פעם פונים לשוליים, הנושא פיגל בהולכת קמיצה, האם נחשב חצי עבודה? מאחר שיש נמי הולכה דלבונה, ואם כן, אבי כהקטרת קומץ, תהווי חצי מתיר. ואי מחלוקת רבי מאיר וחכמים במפגלים בחצי מתיר. שוב פעם, אני רוצה להדגיש הסוגיה הבאה בנושא של הולכת הקמיצה. לרבי וריש לקיש הולכה כהפטרה, ומילא מחשבת פיגור בשעת הולכת הקומץ יהיה שנוי, האם זה מספיק כדי לפגל, זה יהיה שנוי במחלוקת רבי מאיר וחכמים. לרבי יוחנן הולכה כקמיצה, כאילו מעשה לקיחת הקמיצה, אין לקיחת קמיצה בלבונה. אמנם אני רק אומר במאמר מוסגר, שיעור הלבונה הוא קומץ, אבל הפעולה של לקיחת קומץ זה אך ורק בסולת, לא בלבונה. אז אם אתה אומר הולכה כקמיצה, זאת אומרת שבהולכת קומץ ומחשבת פיגור בשעת הולכת קומץ זה מספיק לכל הדעות, זה כאן אינו שאלה של מפגלים בחצי מתיר. אחרי שנציג את העמדות של רבי יוחנן וריש לקיש, אנחנו נראה שימוש בצורת ארגש וזה עבורנו מעקב. אם החלק צר מעלה, פונה כיוון מעלה, זה לטובת ריש לקיש. הפוך, לטובת רבי יוחנן. עכשיו הגמרא. היא באה לו. פיגל בהולכה, אני מדגיש, של הקומץ, מהו? האם זה נחשב חצי עבודה? דיש הולכה, הולכת לבונה, ואז נגיד יפליגי רבנן, הרבנן יחלוקו, יש שונ... כלומר במצב שהוא מפגל רק בהולכה של הקומץ. אם אתה אומר שההולכה, אומר רבי יוחנן, הולכה כמיצה, אם אתה חושב כך, אז ההולכת הקומץ הוא עבודה שלמה, ולכן מספיק מחשבת פיגור בשעת הולכת הקומץ לפגל. וריש לקיש אמר הולכה כהקטרה. הולכת הקומץ הוא כמו הקטרת הקומץ. ומה אמרנו בהקטרת הקומץ? מחשבת פיגור בשעת הקטרת הקומץ הוא שנוי במחלוקת רבי מאיר וחכמים, האם זה מספיק לפגל את הקורבן. לפי רבי מאיר שאומר מפגלים בחצי מתיר, אז כמו בהקטרת קומץ בלבד, למרות שאחר כך יש הקטרת לבונה, הקטרת הקומץ במחשבת פיגור מפגלת, גם הולכת הקומץ מספיק כדי לפגל לפי רבי מאיר. ולפי רבננה ליבא דריש לקיש, לא, מאחר שיש הולכה גם בלבונה, מחשבת פיגור בשעת הולכת הקומץ לא מספיק לפגל. בשלמה לריש לקיש איקא נמי הולכה דלבונה. לפי ריש לקיש שמגדיר הולכה כהקטרה, כמו שבהקטרה יש הקטרת קומץ ויש הקטרת לבונה, גם בהולכה יש הולכת קומץ, הולכה למזבח כמובן, ויש הולכת לבונה. אלא לרבי יוחנן מי טיימה, למה הוא משווה הולכה ככמיצה והוא מתעלם מהולכת הלבונה? וממילא לפי רבי יוחנן שמשווה הולכה, הולכת הקומץ ככמיצה, המצב הוא שאין מחלוקת חכמים ורבי מאיר, שגם החכמים יגידו שבמחשבת פיגור בשעת הולכת הקומץ מספיק לפגל. אז למה כך? אמר רבא, כסבר רבי יוחנן, כל עבודה שאינה מתרת, עבודה חשובה היא לפגל עליה בפני עצמה. כל המחלוקת תנאים רבי מאיר וחכמים זה סביב מפגלים בחצי מתיר. אבל אם אנחנו מדברים על עבודה שלא, שאינה מתרת, כמו הולכה, הולכה זה לא מעכב, כי אפשר לקרב את הקומץ למזבח, דהיינו הולכה, על ידי אי ההולכה. כלומר, אם היו מושיטים את הקומץ מזה לזה, הושטת יד מזה לזה, בלי ללכת רגלי, אז הנה עשיתי עשיתי מה שההולכה עושה בלי לעשות אותו. דהיינו, שוב פעם, עבודה שאינה מתרת, כמו הולכה שהיא לא מעקבה, לא מעכבת, אולי זה נשמע הפוך על הפוך או אירונית, דווקא כזה דבר הוא עבודה חשובה לפגל עליה בפני עצמה, למרות שיש גם הולכה בלבונה, אבל זה עבודה שאפשר לוותר עליה, אז דווקא בגלל זה מסתכלים עליה בפני עצמה. אמרי אביי, הרי הוא מקשה על ההסבר, על התשובה של רבי יוחנן, או עבור רבי יוחנן, הוא מקשה על רבא שהסביר את רבי יוחנן. הרי אנחנו נזכיר עוד פעם כבשי עצרת, שני כבשים שהם באים להתיר את את החלות, שני הלחם של שבוע. אז הרי שחיטת אחד מן הכבשים דעבודה שאינה מתרת היא, מה המתיר בקורבנות? זה זריקת הדם הוא המתיר. לא מסתכלים על השחיטה כמתיר כשאנחנו מדברים על קורבנות. אז שחיטת אחד מן הכבשים דעבודה שאינה מתרת היא. אז אם זה כך, אז לפי תשובת רבה מקודם, העבודה שהיא נמטרת היא מפגלת בפני עצמה ולא קשורה למחלוקת רבי מאיר וחכמים. אבל מה לעשות, אומר הבעיה, אנחנו רואים פה בשחיטת אחד מן הכבשים עבודה שהיא נמטרת הוא פליגי. שוב פעם, המתנאים כן חולקים בתנן שחט אחד מן הכבשים לאכול שתי חלות למחר. בלחם הפנים התיר אחד מן הבזיחים לאכול שני סדרים למחר. אבל אנחנו חייבים להדגיש את מה שכתבנו, שחט אחד מן הכבשים, רבי מאיר אומר, פיגור וחייב עליו כרת, וחכמים אומרים אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר. אבל לפי רבא מקודם, אין כאן צורך לפגל בכל המתיר, אנחנו לא מדברים על עבודה מתרת בכלל. עונה רבא, אמלי, מי סברת לחם בתנור קדוש? שוב פעם, שני הלחם של שבועות. מי אומר שהלחם מתקדש בתנור, באפייתם? שחיטת כבשים מקדשלי. וכאן הגמר משווה, והכה, והבא לקדש כבא להתיר דמי. פעולה שמעלה את הקורבן לקדושה נחשב כמו עבודה המתירה. לכן שחיטת הכבשים זה בגדר מתיר, ושחיטת אחד מן הכבשים זה חצי מתיר. ובאמת בזה יש מחלוקת, וזה לא מהווה קושיה, כי אנחנו מדברים על הולכה שהיא עבודה שאינה לא מקדשת ולא מתירה. מטיב רב סימי ברשי. אנחנו ניגע עכשיו בשחיטת קורבן פסח. אני כמה שאפשר לא רוצה להיכנס לעומק הסוגיה הלכות קורבן פסח, אבל אנחנו נראה עוד מעט ביטויים שצריכים להסביר אותם. בשחיטת קורבן פסח חשוב שהקורבן נשחט לשם האנשים שעומדים לאכול את קורבן הפסח. יש אנשים שפסולים מאכילת קורבן פסח, למשל עריל. עריל לא נימול, יש מולים שנימולו. אנחנו גם כן, למרות שפה מוזכר מאוד ממש מאוד בקיצור, בתמציתיות, נזכיר על פי הגמרא בפסחים, והגמרא פה גם כן אומרת את זה ממש בקיצור, בזמן שחיטת קורבן פסח הוא חייב כמובן לשחוט שני סימנים, הקנה והוושט. והמקור אומר, אחרים אומרים, ואנחנו גם כן כשמסתכלים שם במסכת פסחים, אנחנו נוגעים כעת למקור ששנוי כמחלוקת רבי מאיר וחכמים לפי המסקנה שם. וכתוב, אחרים אומרים, הקדים מולים לערילים כשר, הקדים ערילים למולים פסול. אם הוא התחיל עם מחשבה כשרה, אז בסדר. אבל אם הוא הקדים את מחשבת ערילים, שזה פסול לקורבן פסח, אז פסול. וקיימלן דבחצי מתיר פריגי. ההסבר שם במסכת פסחים מעמידה את המקור שקראנו, שהוא חשב בחצי, מה זה חצי מתיר? אחד משני הסימנים שחייבים לשחוט אותם. ושוב פעם, מי שמעיין בסוף הסוגיה שם בפסחים, הוא מגלה ששיטת אחרים הוא שיטת רבי מאיר דסובר, וכאן הקשר לסוגייתנו. רבי מאיר סובר מפגלים בחצי מתיר, וממילא החכמים חוקים עליו. וקושיית רב סימי היא שמכאן רואים, אף הפי דשחיטה אינה מתירה, ובכל זאת אין שחיטת סימן אחד נחשב כמפגל לחולי אלמה, כי אמרנו שזה מייצג את שיטת רבי מאיר בלבד, וזה קשה על רבי יוחנן. עכשיו אנחנו נראה תשובה דומה למה שהזכרנו מקודם. המלא, מי סברת דם בצוואר בהמה קדוש? דם סכין מקדשלי. סכין במובן בשעת השחיטה. והבא לקדש כבא להתיר דמי. ואז זה שוב פעם מחזיר אותנו לנושא של מפגלים בחצי מתיר, ובאמת זה שנוי במחלוקת. הסוגיה שלנו דנה בהולכת הקמיצה, שזה עבודה שאינה מתירה, ולכן למרות שיש גם הולכת לבונה, אפשר להגיע לפיגול בהולכת קומץ בלבד. כך שיטת רבי יוחנן, וזה לכל הדעות, לא? כאילו שיטת רבי יוחנן אומר שאין מחלוקת תנאים במקרה של הולכת קומץ, כי הולכה כקמיצה. עכשיו תשימו לב, הצורת מעקב שלנו, הצורת ההרגש כעת ממשיך להיות הפוך, כי אנחנו עוברים כאן להקשות על ריש לקיש. תשמע, במה דברים אומרים שמפגלים בעבודת הקומץ בקמיצה ובמתן כלי ובהילוך? מה אליו הילוך דהתרה, שאתה מוליך את הקומץ לקראת הקטרתו על המזבח. וכתוב פה שבמקרה כזה, אגב יש כוכבית שחשוב מאוד לחזור לעמוד א' ותמצאו את הכוכבית שם, ושם הברייתא דיברה על מקרים ש אין בהם אין מחלוקת, רק בספר של אותו מקור ראינו מחלוקת. ומאחר שכאן אין מחלוקת, זה קשה על ריש לקיש. בואו נדגיש את העיקר עוד פעם, כיווכבנו בהילוך, זה בדיוק הסוגיה שלנו. אם אנחנו מדברים על מה שנקרא הילוך דהקטרה, יש הילוך דהקטרה גם אצל הלבונה, וכאן כתוב שאפשר להגיע לפיגול בהילוך הקומץ בלבד, ואין מחלוקת. אז זה נגד דעתו של ריש לקיש, שאמר שבהולכת קומץ להקטרה זה כמו הקטרת הקומץ, וזה כן שנוי במחלוקת לפי ריש לקיש. הגמרא עונה לטובת ריש לקיש, לא, הילוך דמתן כלי. אחרי שלוקחים את הקומץ, שמים את הקומץ בכלי שני, קומץ המיועד לכלי המיועד לקומץ בלבד. אין כזה דבר אצל הלבונה, ולכן הילוך דמתן כלי זה עבודה שלמה. ורשי אומר פה בשורה ראשונה בשורות הרחבות, הילוך דמתן כלי כשמוליכו את הקומץ לתיטול בכלי, דהי עבודה שלמה היא, דאין מתן כלי בעבודת לבונה. אנחנו ממשיכים, בואו נברר את התשובה הזאת. אי הכי, אם המקור שצוטט פה מעמוד א' דובר בהילוך דמתן כלי, הסגנון של המקור לא תואם, לא מדויק. אי הכי, שואלת מה, במתן כלי ובהילוך, זה מה שכתוב במקור, בהילוך ובמתן כלי מבעלי. כי תירצת מקודם שההולכה לא הולכה לקראת התרת הקומץ, אלא זה הולכה כדי להגיע לכלי השני שבו נותנים את הקומץ לתוכו. אז היה צריך להיות בסדר הדברים, בהילוך ובמתן כלי מבעלי, וזה לא מה שכתוב. הגמונה לטובת ריש לקיש, הלא קשיא, תניח אחי, אז תשנה את הגרסה שאפשר לקרוא בהילוך ובמתן כלי. קושיא, בא לו להקטרה, זה מה שכתוב במקור. שוב פעם, יש לנו חיצים שמחסים אותנו למקור. אחרי שהמקור מנתה את הפעולות, הקמיצה וההילוך ומתן כלי, ואז כתוב אבל בא לו להקטרה, ואז זה צוטט פה בתור קושיה, בא לו להקטרה, בא לו להולכה מבעלי, כלומר להוליך את הקומץ אחרי שהיה מתן כלי. בנוסח המקורי שכתוב בא לו להקטרה, משמע שדיברנו על הולכה לקראת הקרה, כי מיד אחרי מה שכתוב בנוסח המקורי, אחרי שכתוב מתן כלי ובהילוך, כתוב בא לו להקטרה, אבל פירשת שמדובר בעצם קודם היה הילוך לקראת מתן כלי, ואז היה צריך להיות במקום בא לו להקטרה, בא לו להולכה. שוב פעם, אחרי שהיה מתן כלי, אז הוא בא להוליך את הקומץ. זה מה שהיה צריך לכתוב. השיטה מקובצת באות חף מוסיף באות חף, זה שייך אגב לרשי שנמצא בשורה שנייה בשורות הרחבות, באמצע השורה שרשי כותב בא לו להולכה מבא אליי, מוסיף פה השיטה מקובצת, כיוון דלא אירי ליאל בהולכה דהקטרה, מאחר שלפי התשובות לטובת ריש לקיש לא דיברנו על הולכה דהקטרה, היה צריך להיות דגש על ההולכה של הכלי שיש בו הקומץ כעת, ולא להגיד בא לו להקטרה. הגמרא עונה, א לא קשיא. כיוון דהולכה צורך דהכתרה היא, כי כעת מה עושים? אחרי שהסברנו ששמו את הקומץ לכלי השני, מה עושים עכשיו? המטרה כעת הוא להגיע להכתרה. נכון שצריך להוליך אותו למזבח כדי להכתיר, אבל מאחר שזה הולכה לצורך הכתרה, המקור כותב בא לו להכתרה. קושיה, אלא נתן הוליך מבעלי. ושוב פעם, כשאנחנו מסתכלים במקור בעמוד א', אחרי שכתוב במקור אבל בא לו להכתרה, אז מה, והסברנו שזה עניין של להוליך, זה בעצם הולכת הקומץ הולכת הקומץ למזבח. למה כתוב נתן את הקומץ? היה צריך לכתוב הוליך את הקומץ בשתיקה ואת הלבונה במחשבה וכו'. ולא כתוב כך, אלא כתוב נתן, שזה משמע שדיברנו כל הזמן בהכתרת הקומץ, לא הולכת הקומץ. קשיא, אז זה שוב פעם משאיר אותנו בקושיה על שיטת ריש לקיש. לפני שנתקדם שוב פעם בשוליים תחת הכותרת נושא, המכתיר קומץ טיפין טיפין במחשבה לאכול, במחשבה לאכול כמו כן, טיפין טיפין. שלוש דעות אמוראים. הגמרא, הכתיר, רש"י מוסיף המילה כדי, הכתיר כדי שומשום לאכול למחר עד שקלה קומץ כולו מהו. אז שוב פעם, מה הוא עשה? כמו שאמרנו מקודם, הוא הכתיר את הקומץ טיפין טיפין, זה הכוונה שומשום, כדי שומשום, שיעור שומשום, שהוא כמובן גרעין קטן, זרע קטן. אז כמות כזאת של קומץ הוא הכתיר עם כוונה לאכול כדי שומשום של שיריים חוץ לזמנו, ועוד טיפה של קומץ עם שוב פעם כוונה לאכול עוד שומשום, שיעור שומשום של שיריים למחר. והוא עשה את זה כל עד שקלה הקומץ, עד שהוא הכתיר את כל הקומץ. הפירוש הזה אגב אפשר למצוא ברש"י עם שילוב השיטה המקובצת שמוסיף או גיוסה או מילים להבנת הרש"י בשיעור דיבור מתחיל הכתיר כדי שומשום עם השיטה המקובצת עוד חף א'. אז הסברנו מה קורה כאן. רב חיסטה ורב אמנונה ורב ששת, שלושה אמוראים וכל אחד עם דעה משלו. אחד אמר פיגול, זה הופך את הקורבן, את השיריים, להיות פיגול. ואחד אמר פסול, ואחד אמר כשר. עכשיו מבחינת הסימונים יש לנו גם או שוב פעם מעקב, צורת בית, וכתבנו בשוליים זה מעקב עם צורת הבית עם השפיץ מעלה, ניסיונות להסביר הדעות. אז יהיה לנו כאן ניסיון להסביר את זה, ושוב פעם חמש שורות מסוף הגמרא, אלא זה עוד ניסיון. בינתיים אנחנו נראה בית בצורה הפוכה, זה מהווה קושיה לניסיון הראשון. למה, שואלת הגמרא, מה דאמר פיגול? כי רבי מאיר, מה קורה כאן? אתה מכתיר לא כל הקומץ בבת אחת, אלא קצת, קצת. אז כל קצת הוא בעינינו חצי מתיר. המתיר הרי הוא הקומץ, וכאן הוא מקטיר קצת ממנו. אז אולי השיטה שקבע פיגור זה כמו רבי מאיר שמפגלים בחצי מתיר. ומה דמר פסול? כרבנן, שלא מפגלים בחצי מתיר, אבל בכל זאת מחשבת פיגול בחצי מתיר פוסל את הקורבן. יש הבדל בין פיגול לפסול. פיגול, מי שאוכל את השיריים יהיה חייב קרית, מי שסובר פסול זה אין חיוב קרית. ומה דאמר כשר? כרבי שסובר שאין חצאין מצטרפין, כך מובא ברש"י על פי הגמר שראינו ליל דף י' שאין חצאין חצאי מתיר מצטרפין. הגמר ממשיכה עם קושיה, ממאי, מי אומר שזה החלוקה מבחינת הסברים? דלמה, עד כאן לא קמה רבי מאיר אטם שיש פיגור בחצי מתיר, אלא דחישב בשיעורו. כשהוא קמץ הוא חשב על שיעור הקטרה. שיעור הקטרה, רש"י כותב דחישב כשיעורו, שחישב כשיעור הקטרה שלמה ביחד, או צירוף טיפין טיפין. אבל הכה ממשיך הגמרא, זה לא חישב ושיעור, לא, לא, זה לא הופך להיות פיגור לפי רבי מאיר. ועד כאן לא כאמרי רבנן שהוא פסול, רק פסול הטעם, אלא דלא חישב בי בכולי מתיר, שמה שרבנן חולקים על רבי מאיר, הוא חשב על הקומץ ולא על הלבונה. אבל אחה דחישב בי בכולי מתיר החינמי דפגים. מה פירוש בכולי מתיר? ברש"י שהזכרנו מקודם, לא קראנו את הרש"י בפנים, אבל ברש"י בשורה שלישית ברחובות באמצע השורה, באמצע השורה כתוב וכן בלבונה. מה שתיארנו מקודם שהוא מקטיר טיפין טיפין כדי שומשום ועוד שומשום, הוא עשה אותו דבר בהקטרת הלבונה. אז נכון, הרבנן חלקו על רבי מאיר שאין מפגלים בחצי מתיר, כי במחלוקת שלהם דובר על אדם שהקטיר את הקומץ במחשבת פיגור ולא הקטיר את הלבונה במחשבת פיגור. אבל פה מה הוא עושה? הוא מקטיר את הקומץ טיפין טיפין וגם הלבונה. אז לכן הגמרא אומרת שמה שרבנן אמרו פסול בלבד זה שהוא לא חישב בכל המתיר, אבל כאן שמדובר במחשבת פיגור בהקטרת הקומץ וגם בהקטרת הלבונה, אבל הכה דחשיבי בכולי מתיר חינמי דפגים, הרבנן ירחיקו לכת ולומר לא רק פסול גם פיגול. ועד כאן לא כמה רבי אטם בשוחד בעניין שחיטת כבשי עצרת, שוחד כבש זה לאכול חצי זית מחלה זו, וכבש השני, כבש זה לאכול חצי זית מחלה זו. אלא אז רבי אמר שם כשר, כי לא אין חצאים מצטרפים, אז הוא אמר את דינו שם, אלא דלא אדמליה מאותה עבודה. אבל אחד אדמליה מאותה עבודה החי נמי דפסים. רש"י שלוש שורות מהסוף, דלא הדרמליה לשיעור אכילה מאותה עבודה, שחישב בכבש האחד ובחלה אחרת השלים הזית, ולא חישב לא באותו כבש ולא באותה חלה. כלומר בכבש הראשון שהוא חצי מתיר, הוא חשב על חצי אכילה, דיינו חצי זית מהחלה הראשונה. מתי הוא משלים את השיעור של אכילה בכזית? רק כשהוא שוחט את הכבש השני עם מחשבת פיגולל חצי זית מחלה שנייה. אז שם הרבי אומר אין חצי מצטרפין, אבל פה הוא חשב על שיעור שלם. נקרא את המשפט האחרון, אבל אחר בהתרת הקומץ טיפין טיפין לאכול בעצם כל השיריים רק טיפין טיפין, אבל אחד האדמליה מאותה עבודה הוא מילא את השיעור הכי נמי דפסים. גם רבי יודע שזה כן פוסל. אלא מה דאמר פיגול והמוראים שראינו מלמעלה, המורה שיגיד שהקטרת הקומץ טיפין טיפין כדי לאכול את השירה טיפין טיפין, דברי הכל. המורה שאומר שזה פיגול, הוא אומר שכל התנאים יגידו זה פיגול. מה דאמר פסול? דברי הכל. מה דאמר כשר? דברי הכל. עכשיו הסבר, מה דאמר פיגול? דברי הכל כסבר דרך אכילה בכך ודרך הכתרה בכך, והכל נעשה כדרכו, וממילא זה מבין לידי פיגול. רש"י שתי שורות מהסוף, מה דאמר פיגול כסבר דרך הכתרה בכך, והווה לי מחשב בעבודה שרה, והווה כמקטיר כזית על מנת לאכול זית שיריים למחר. נמשיך בגמרא, ומה דאמר פסול דברי הכל כסבר דרך אכילה בכך ואין דרך הכתרה בכך, והווה לה כמנחה שלא הוכתרה. אתה מקטיר את זה באופן מוזר, אז מה הדין השיריים שלא הכתירו את הקומץ? אז הוא פסול. רש"י בשורה האחרונה, מה דבר פסול כסבר דרך אכילה בכך ואין דרך הכתרה בכך, והווה לי מנחה שלא הוכתרה. ונמשיך בגמרא, ומה דבר כשר דברי הכל כסבר דרך הכתרה בכך, זה מקובל שמקטים אותו טיפין טיפין, ואין דרך אכילה בכך. ממילא המחשבה לאכול טיפין טיפין של השיריים למחר זה לא מחשבת אכילה, ממילא זה לא, הפיגול לא תופס. אז יש לנו ההכתרה כדין, ואין בעיה במחשבת, אין בעיה כפונה, אין בעיה לכיוון פסוב ועד הלא פיגול בדרך החשיבה שלו על האכילה, כי אין דרך אכילה בכך. יש ברש"י שקראנו מקודם, אנחנו נמשיך מהנקודה שעצרנו, ומה דאמר כשר כסבר אין דרך אכילה בכך ולא פסל מחשבתו, אבל דרך הכתרה בכך והכתרה מעייתה היא, הוא משרי, זה מתיר שיריים באכילה. עד כאן שיעורנו להיום.